לדבר בשיעורים האחרונים על כל מיני דוגמאות, תודה רבה, על כל מיני דוגמאות שהמכנה המשותף של כולנו הוא הייתי אומר מצבים של אי נוחות, כמו שקראנו לזה מתח, מצבי מתח. מצבי מתח, כמו שאמרנו, זה תמיד מצב שבו המציאות שפוגשת אותי, לפחות מצד המראה החיצוני של המציאות הזו, עומד בניגוד לאיזושהי ציפייה ספונטנית בי. יצאתי החוצה, קיוויתי שיהיה יום בהיר, והנה הוא גשום. זה נקרא מתח. המצב מצד חיצוניותו, המצב החיצוני, מצד חיצוניותו, המצב אובייקטיב, מצד חיצוניותו, עומד בניגוד לציפייה שלי. זה מצב של מתח. כשאמרנו, המצב הזה מעמיד בניסיון, באתגר. אי הנוחות הזו בעצמה, היא בעצם מעמידה את האדם באתגר מאוד מורכב, לא מאוד מורכב, בוא נעזוב את המילה מאוד, אתגר, התנהגותי. זאת אומרת, איזה ביטוי, כן, אתה תבטא כלפי המצב הזה? איזה ביטוי אתה תבטא כלפי היום הגשום, הקור, או החום המופרז שלא ציפיתי לפגוש אותו ופגשת אותו? כן? הניסיון הזה בעצם בודק את הנפש שלך, הוא שופט את הנפש שלך, הוא דן אותה, ואתה אמור בעצם להכיר את מדרגתך, להכיר את מצבך, להכיר את מקומך, אם תרצה. כן? אתה יכול אגב למחות, כן? לא בצורה מוצדקת, אבל אתה יכול להתנהג בצורה, מה שנקרא, מבעט ביסורין. אתה יכול להחליט שאתה מבעט ביסורין, אתה לא מוכן להיות בדיאלוג או בשיח פורה עם המציאות האובייקטיבית, ואתה מקלל את כל העולם, על החום או על הקור, או על החבר שעשה דבר שלא ציפית, או על כוס המים שנשפחה, אתה יכול להחליט. בסדר. לא בסדר, אבל זה המקום שלך. כדאי שתעשה איזה מודעות, כלומר, גם שאדם נופל, הוא מחליט לא להתמודד, לא רוצה, לא רוצה לשחק את המשחק הזה. כדאי שיהיה מודע לעובדה שהוא לא רוצה כרגע. כרגע זה המקום שלי, אין לי כוח כרגע, תבוא מחר. בסדר, יש מקום. הבעיה החמורה יותר היא שאדם לא מודע בעצם לעובדה שכרגע הוא מבעט ביסורים. זה המצב יותר חמור, כן? שאדם בעצם לא מתמודד, והוא אומר לעצמו, שלום עלייך נפשי, בשרירות ליבי אלך. זה המצב היותר בעייתי. כדאי לפחות שנהיה מודעים לעובדה שנפלנו. כן, את חפשו את זה, תכף אנחנו נתחבר לדף, כן, נתחבר לדף, זה מעין חפיפה, כיוון שעברו זמנים ועידנים שלא למדנו, אז אנחנו קצת עושים איזה מעין חיבור כזה, מזכירים לעצמנו קצת את העקרונות של הניסיון. אני מניח שלגבי כמה וכמה חברים זה חזרה, אבל זה הזמן לברך את שר השכחה, שנתן לנו כוח נפלא כזה לשכוח, אז תמיד אפשר לחזור על דברים. רוב רובם של האנשים, בכלל לא זוכרים שדיברנו על זה, כולל אותי אגב. לכן אני גם חוזר על זה אגב. פעם שעבר חילקתי, זה 25 דפים. זה בעיה שכל פעם. מי שחוזר לשיעור, כדאי שיחזור עם הדף. כל פעם צלם 25 דפים. איכות הסביבה, עניינים, יערות, התחממות כדור הארץ, כל זה. שעוד חבל. ממש חבל. כן, אז ראינו כמה ניסיונות. הגענו פעם אחרונה לניסיון, כן, שיעור שעבר, שבוע שעבר. הגענו ניסיון של אותה האם, כן, שמתמודדת עם התנהגות לא נאותה. התנהגות קצת מופרעת, קצת מרגיזה, קצת מצערת של הילד שלה. הוא עושה דברים לא נעימים, הוא רב עם אחיו, עם אחותו. בלגן גדול הוא עושה. וזהו, זה מתח, כמו שאמרנו. פי עקרונות שהתווינו, אכן, מדובר כאן מצב מתוח, מצב של פערי ציפיות, רצוי מול מצוי, וכן הלאה. יש לנו עם כאן שתי דרכי גישה. הגישה התבוסתנית, כן? אנחנו תכף נתחבר לנקודה שבה דיברנו שבוע שעבר. הגישה התבוסתנית של האם במצב כזה, זה בעצם לשפוט את הילד, על פי התנהגותו החיצונית. כן? וההתנהגות החיצונית שלו, לפחות הנראית לעין, התנהגות לא נוחה. והוא מנסה להפגין את זה גם, כמובן. כן? הוא לא תורח להעלים את התנהגותו המטריסה, כן? בקול גדול, במעשים מפורסמים, לעיני האם דווקא. התגובה התבוסתנית שלהם זה באמת לשפוט אותו על פי חיצוניות מעשיו. אתם מבינים כמובן ששיפוטיות מן הסוג הזה מביאה אותנו מיד לסערת רגשות. נכון? כן. מיד לסערת רגשות. כן? שהרי אם אני אחשוב שמישהו מן היושבים כאן נרדם לו במהלך השיעור, אם אני אחשוב שבגלל שהוא נרדם במהלך השיעור הוא אדם רע, אז אני מאוד אהיה סוער מבחינה רגשית. אני אחשוב על הדברים לא נעימים. אני אהיה סוער מבחינה רגשית. יתעורר בתוכי כל מיני דמה, כל מיני מידות מקולקלות. כעס עליו, רצון לנקום בו אפילו, זלזל בו, להקפיד עליו. זה חמור, אני יוצר אווירה נפשית בתוכי מאוד מסוכנת. זאת אומרת, זה גישה תבוסתנית. כלומר, אני לא אוכל להמשיך ולחיות במחיצתו של אותו אדם, אם אני אעלה אותו על, על כיסא, על, איך נקרא, הנאשמים, על דוכן הנאשמים. זאת אומרת, אם מבחינתי הוא נאשם בפלילים, כן? 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 אם אני טועה לחשוב, כן? ככה, כמובן. כל אחד יכול להרגיש נוח לירדם, אין שום בעיה. ממש לא, זה לא היה רמז. ממש, ממש לא. אבל אם אני אחליט להתייחס בצורה כזו, סתם דוגמה, אני גזרתי על עצמי, הייתי אומר, מהלך נפשי מאוד מסובך, כן? שלא קל לחיות איתו. כן? תראו לזמכם מה זה אדם שחיים כעס, אדם שחיים כפידה, אדם שחיים רצון של נקמה. זה לא בדיוק הפינינג בתוך הנפש, זה ממש, זה אולקוס, זה אוכל אותך מבפנים, זה קשה, זה קשה. לא בריא. הגישה התבוסתנית של האם כלפי ילדה, הבן שלה יהיה משהו כזה. משהו כזה. כלומר, היא מתייחסת באופן שיפוטי לילד, הילד הזה הוא רע, הילד הזה הוא לא שומע בכל אביו, הוא מופקר, הוא מופרע, מי בכלל תרצה להתחתן איתו, ומה יצא ממנו, ובקיצור, דברים מרחיקי לכת ביותר. הדבר המעניין הוא שביחסי הורים ובנים, פחות מאשר ביחסים של בן אדם לחברו, כן, בין הורים לבנים, מיוחד בין אם לבנה, כאשר היא בוחרת בדרך התבוסתנית, היינו להפליל את בנה, ומרגישה כלפיו את הרגשות האלה, וכל שכן, עם הרגשות, הגויים האלה מביאים אותה לכלל מעשה קרי, לתת לו איזה פליק, כן? או איזה מכה, כן? זאת אומרת, יחד עם הזלזול בילד, יחד עם השיפוטיות הקשה והמחמירה עם הילד, היא גם מעניקה לו איזה זפתה איומה, כן? במצב כזה, היא מגיעה למצב של רגשי אשם. כי בעצם נאכל חצי בשרה, כלומר, היא פגעה בעצם העצמה ובשר מבשרה. עכשיו תחשבו איזה קונפליקט פנימי מתעורר בתוכנו, בתוכה, כאשר בעצם היא נוכחת לדעת שהיא חייבה בעצם ליוצא חלציה. זה הבן שלה, שאוהבת אותה כנפשה, עצם מעצמה ובשר מבשרה. כמה זה קשה. אם כן, מתעורר איזה מין קונפליקט פנימי, כן, של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מצד אחד, היא רוצה לקרוא אותו לסדר, אבל היא עושה את זה בצורה תבוסתנית, מעוררת בקרבה ובנפשה מידות מקולקלות כלפיו, כן, וגם במקרים הקשים, היא עוד עושה איזה פעולה, כן? מעשית, ואז היא מרגישה רגשת השם. היא אוכלת עצמם בפנים. ממש אוכלת עצמם בפנים. כן? תחושות קשות של שיפוטיות, האשמה, יריבות קשה, איבה, כעס, רגשי אשמה, וזה מצב שצריך לפתור אותו. כן? מזה מתרומים, כלומר, אם באמת האישה הזו היא חסה על נפשה, הרי שמתחילה להתפתח, חשיבה יותר יצירתית. כלומר, איך אנחנו פותרים את המצב? אי אפשר להתמיד כך בתחושות נורות כאלה. התחושות האלה מחרסמות אותי מכף רגל ועד ראש, אני לא יכולה, אני כבר חולה, אני כבר, היא לא אוכלת, היא כואב לה הראש, זה פסיכוסומטי כבר, מה עושים? ואז בלית ברירה, האדם מחליט שהגיע הזמן לשנות. הגיע הזמן לשנות. המצב הנוכחי הוא לא גזרה משמיים, הוא לא מצב שלא ניתן לשנות אותו, כן? ואני עושה, מחשב את שכר עבירה והפסדה. אולי יש לי שכר קטן בזה, אולי אני יודע מה, יש לי איזה תענוג בזה שאני מפלילה מישהו אחר, בזה שאני חושבת שאני הצודקת והוא הטועה. יש כל מיני תענוגות מדומים, כן, בהתנהגויות האלו. אבל היא כבר מצטה את התענוגות האלו, אחרי הטעם הטוב של השוקולד, כבר הבטן כואב 3 ימים, הגיע הזמן לחשוב שוב על יחסי לשוקולד. הגיע הזמן לחשוב על יחסי לשוקולד, מכיוון שכבר אני אוכל את קוץ והדרדר שהוא מצמיח לי, הגיע הזמן לחשוב איך אנחנו קובעים את היחס המחודש כלפי המאכל המתוק הזה. אני אוכל פחות. אולי במקום חפיסת שוקולד ביום אני אוכל 3 קוביות. כן. אולי במקום לשן שתי קופסאות סיגריות, ובסוף היום לגמור כזה, כזה כולי נשפח מרוב עייפות, אז אני ישן קופסה ביום בשלב ראשון. לאט לאט אני אלך ויוריד, בסוף השם, שאני אגמל גם. כן? אז פה היא מגיעה באמת לחשיבה של תיקון. זה יכול לארוך זמן, זה יכול לארוך ימים, שבועות, חודשים ושנים. אדם יכול להיות כעסן במשך שנים לגבי שנים. כן? הוא מגיע למסקנה רק כאשר הוא כבר מתהלך עם איזה פה גידול בפנים, אני יודע מה, איזה מצב של קרוב לשבץ מוחי, מרוב יגיעה, וכולו אפוף מבפנים, כל הזמן קופצים לו שם כמו פופקורנים, כל הנפש זה כמו פופקורן, כל מבפנים, כל הזמן קופץ, קופץ. הוא מגיע למסקנה שאי אפשר עם היתוש הזה של טיטוס, שמנקר לו מבפנים. אני חייב לשים קץ לזה. כן? אחרת החיים, חז ושלום, מונחים על כף המאזניים. ומתחיל תהליך של תיקון.
כן.
משדרים. לפעמים השידור הרבה יותר חמור. השידור הרבה יותר חמור. כן? האמירה בדרך כלל, כן? שמשדרים את זה, זה יותר חמור. כי זה נקלט בצינורות הרגשיים של הילד. הילד הוא קולט התנהגויות. יותר משהו הוא קולט מילים, הוא קולט התנהגויות. לטוב ולרע. לטוב ולמוטב. מידה קדושה מרובה, מידה טובה מרובה, שהיא בהתנהגויות חיוביות. כן? הילד מאוד מושפע, אבל כמובן גם בשלילי. זאת אומרת, לא צריך להגיד לזה בכלל. הוא קולט יפה מאוד, בכמעט אף קטנה הוא קולט בדיוק מה הוא שווה. כן? הוא קולט את זה בשלמות כמעט. ממש בשלמות. כלומר, זה יורד לו, לתוך הנפש, מתיישב לו במרכזי הרגש, וכמובן, הוא מגיב בהתאם. כן? לא אוהבים אותי, לא מכבדים אותי, וכן הלאה וכן הלאה. כן? כמובן שיש דיבור שהוא בעצם ביטוי, כן? של הלך הנפש של, של ההורה. כלומר, ההורה מתעצבן ואז הוא מדבר. הדיבור הזה הוא ספוג ברגש. אז כמובן שהוא מוסיף שמן למדורה. כן? מוסיף שמן למדורה. יכול להוסיף שמן למדורה. כן? אבל התנהגות בדרך כלל היא... יש בה הרבה כדי... כדי להשפיע על המערך הנפשי של הילד. לכן יש חשיבות עצומה להתנהגות של ההורים. כן? כך אומרים חז"ל, התנהגות של ילד בשוק, או מאביו או מאמו. הילד רואה את ההורים מתנהגים, על פי זה הוא התנהג. כן? על פי זה הוא התנהג, לטוב ולרע. הרב צוקרמן בכלל מגדיל לומר... כן? שהוא אומר בכלל שלא צריך לחשוש בכלל, למשל, אפילו אם ילד יהיה, אני יודע מה, אפילו באוניברסיטה או משהו כזה, לא צריך לחשוש אם באמת בבית הוא קיבל את כל השפעה חיובית, נקרא לזה כך. כן? הוא שמור. כן? זה פשוט לא יאמן איזו עוצמה פנימית אדירה שאנחנו בונים בילד, כאשר אנחנו באמת מנהלים אורח חיים התנהגותי. כן? נכון, סופג את זה בצורה נפלאה. כן, אבי. הוא מלחיץ אותה, הוא מלחיץ אותה, ילד מלחיץ, הוא מלחיץ אותה.
איך, אבל איך היא מגיעה לתובנות שהיא צריכה לתקן?
היא סובלת, היא סובלת. הסבל, הוא סובלת.
אני אומר כאילו, איך היא מגיעה לעניין הזה של איך פתרונות עכשיו יש לה, היא בבלבול וזה, עכשיו היא ממשיכה, איך מהמצב הזה של בלבול, פתאום יש לה פתרונות
מסוימים? תראה, זה לא אני שפתאום יש לה פתרונות, קודם כל היא תלך לשאול. לא תמיד הפתרונות יעלו מאליהם. היא יותר מדי בסערת נפש, שיקור בל יורה. היא יין ושחר על טשט, כלומר, שיקור אסור בהוראה. היא מצב של שחרות, אבל הסבל שלה גורם לה להגיד, דוקטור, אני חולה. זאת אומרת, פשוט היא פונה לאיזשהו גורם, ומביאה בפניו את הסיפור. כן? ופה יכול להתחיל או להתפתח תהליך הדרכתי. כן? אבל היא נמצאת במצב שהיא זועקת לשמיים, כן? אני בצרה, אני בכאב. חסר אנשים שצועקים שהם בצרה. הם לא יודעים תשובה, אבל הם צועקים, אני בצרה. זה נקרא SOS. אני נמצא בתחתית הבור ואני צועק. כן? אני לא יודע לעלות מפה. לא יודע לעלות. אבל אני צועק. כן? ויאנחו ישראל מן העבודה וישמע השם. זאת אומרת, הם נאנחים בלבד. מה הם נאנחים? מה הם נאנחים? כואב לי. כואב לי, כואב לי. זה מה שאומרים, זה הכל. פה יש פה הבעה של כאב עמוק מצד האם. וזה דבר מאוד גדול. זה חצי מהפתרון. שיפתחה בתוך מרמה. עצם העובדה שאתה יודע שאתה יושב בתוך שקר, זה כבר חצי מהפתרון. כך אומר הנביא ירמיה, שיפתחה בתוך מרמה. זה דבר גדול. עכשיו, אפשר שישמעו אותה, כן? את הזעקה שלה, כן? ואנשים יציעו לעזרה. או שהיא עצמה תפנה באופן ישיר ותאמר, אני בצרה. אני רוצה עזרה, נקודה. ואז, אגב, לא רק שתפנה באופן ישיר למישהו, יכול להיות שבמצב כזה תפתח ספר, ואז פתאום תמצא בתהילים את הפסוק שלה. פתאום פסוק מדבר אליה, כי היא פתוחה לקבל את הדרכה של הפסוק. הפסוק מדבר בדיוק לאנשים שהגיעו למסקנה שהכעס הוא לא טוב. ואז שהיא קוראת בדוד המלך, אששה איני מכעס, היא הבינה בדיוק למה מדבר. כי היא כבר לא בקטע שהיא מתענגת על הכעס. היא כבר לא בקטע של הקדושה המעונה, שמותר לה לקעוס, ומצווה לקעוס על הילד, והוא אשם. לא, היא כבר מצטה את העונג המדומה של הכעס. עכשיו היא חווה את החצי עיוורון שיש לה כתוצאה מן הכעס, את כאב הלב שיש לה מזה. ואז שהיא קוראת בדוד, אששה איני מכעס, היא מבינה יפה מה זה. ושהיא פותחת ספרי הדרכה ומוסר, והיא רואה ששם מדברים על הכעס, היא פתאום מבינה. עכשיו אתה חושב שהיא לא קרה בספרים האלה לפני כן? ודאי שהיא קרה. אבל היא לא חושבה שזה נוגע לה, כי לה מותר לקעוס. פתאום זה מדבר אליה, פתאום היא פתוחה לשינוי. ואז יש אפשרות להשתמש בכל העצות הנפלאות שהספרים נותנים. תדעו לכם שהרבה מהעצות שאנחנו פוגשים בספרים, במהלך היומיום שאנחנו קוראים, למה זה לא מעורר אותנו? אנחנו לא פתוחים עדיין לקבל תוכחה. כל דברי חז"ל זה תוכחה אחת מתמשכת. כן? מהדף הראשון ועד הדף האחרון. למה אנחנו לא... כי אנחנו עדיין לא במקום של תעזרו לי, אני בבעיה, אני בצרה. אנחנו לא במקום הזה. אנחנו לא בפתיחות המתאימה. כן? כן. לא? כולנו, תראה, קודם כל כולנו במצב הזה, פחות או יותר, כל, אפשר להגיד שרוב האנשים שמגיעים למקומות האלו, כן, שמגיעים לעולמה של תורה, לא לפקולטה, לא לאקדמיה, לישיבה, באים לשנות, הם נמצאים ברגישות נפשית נהדרת, לקבל הרבה הרבה דברים. אני לא אמרתי, כל מה שאמרתי, שאנחנו לא מקבלים הכל. זה מראה שעדיין יש לנו חוסר רגישות, כן? ומיקוד על נקודות תיקון מסוימות. עדיין לא מצינו את השקר. עדיין לא מצינו, בסדר. מותר לנו עוד ליהנות קצת מגאווה. כן? אנחנו לא יכולים להתפעל לגמרי מספרים שמדברים לגאווה. לגמרי להתפעל, למה? כי אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו רוצים לסלק את זה. עכשיו, אני לא בא להגיד שאנחנו לא מודעים לגאווה. אנחנו מודעים. אבל לא ברמה שאנחנו, כן? מזדעזעים מהניואנסים הדקים שבספרי מוסר. אנחנו לא שם. אנחנו יכולים בהחלט להתפעל. שאנחנו קוראים ברוחות צדיקים, שכל המתגאה, כאילו עובד עבודה זרה, זה עושה לנו משהו. זה עושה לנו משהו. כי לפי רמת המודעות שלנו, ביחס לגנות הגאווה, יש אמירות שחותכות בבשרנו החי. אבל יש ניואנסים שאנחנו לא מרגישים אותם עדיין בנושא הגאווה. כי עדיין, הניואנסים האלו עדיין, הגאווה עדיין חביבה עלינו במובנים מסוימים. לכן אנחנו לא נרגיש את הקול הקורא לחסלה באותם הניואנסים. הקול הקורא לחסלה, הוא עדיין לא ידבר אלינו. במצבים מסוימים אפילו יהיה עוין אותנו. אנחנו נהיה עוינים אותו, סליחה. אנחנו לא נקבל אותו. או שנזלזל בו, או שנתעלם ממנו, או שאנחנו נקשה עליו קושייה. מה פתאום? מה אומר הרב הזה? כל זה התנגדות ששארית הגאווה חוגרת, כן, את כוחה, כדי להתנגד לתוכחות שמכוונות אליה. וכדאי לעקוב אחרי זה ולראות איפה הייתי לפני 3 חודשים ביחס לגאווה, כן? איזה קולות של חז"ל לא שמעתי לפני 3 חודשים, ואיזה קולות אני שומע היום. ותהיה לנו הפתעה. אנחנו שומעים יותר טוב היום. גם הספרים, גם מחברים, וגם המצפון הפנימי שלנו. אנחנו יותר ערניים, יותר קשובים היום. כן? אם עבדנו ב3 חודשים האחרונים. אם עבדנו, עשינו עבודה כלשהי. יותר קשובים. אנחנו עובדים. כן, כל מה אנחנו צריכים לפתח באמת... מה שנקרא בלשון, כן, מהלך התשובה, זה נקרא חרטה, כן? וידוי, חרטה, כן? ככל שרמת החרטה מתעמקת, אנחנו יותר רגישים במובן חיובי לתוכחה. ככל שרמת החרטה מתעמקת, כי החרטה מה היא? החרטה היא זה לחרות חריטה חדשה ברצון. התגאיתי ועכשיו אני חורט ברצון לא להתגאות. ככל שהחריטה היא חזקה יותר, אנחנו הרבה יותר רגישים במובן חיובי לתוכך. הרבה יותר רגישים. צריך לשפר את הדבר הזה. אז פה אנחנו מדברים במצב שבו האישה הזו, משהו נפתח אצלה, והרי היא מבקשת תיקון, מבקשת הצלה. ממש הציל. כן? יכול להתפתח פה מהלך חיובי. תכף אנחנו נראה איך המהלך החיובי. עכשיו דיברנו על הביטויים התבוסתניים. כן, מה שנקרא התגובות הבוסריות, קראנו לזה. כן, תגובות של היעדר בשלות מוסרית של הנפש. זה תגובות לא מוסריות. כן, אנחנו נראה בהמשך, כן, איך אנחנו באמת הופכים את הקערה על פיה. כן.
כן, אם אני מזהה למשל את זה אצל בן אדם, למשל אני כבן אדם שעומד מהצד, איך אני יכול להביא אותו להכרה כזאת?
להביא? אתה רוצה להביא אותו להכרה כזאת?
כן.
תראה, אם אתה רוצה להביא אדם להכרה כזו, אתה חייב תמיד, מה שנקרא, צריך ללמוד מהיצר הרע. יצר הרע, מה הוא עושה? לפתח? יפה! אתה צריך לחפש את הפתח. צריך ללמוד מהיצר הרע. הרבה דברים אפשר ללמוד מהם. ללמוד מהם. לפתח, חטאת, רובץ. הוא מחפש את הפתח. מה זה הפתח? זה נקודת ההסכמה שלך לרע. זה איפה אתה? איפה אתה מוכן לשתף את הפעולה? זאת אומרת, שהרע רוצה להיכנס, מה אומר? ברוך הזל, סליחה שאני מדבר מהר, אני אולי קצת, לא יודע, צריך לעשות לי רגע. תהיה רגע, קח את האוויר, עמוק. תהיה רגע. כן, לא לרוץ. השם יעזור. אמרו חזל, דרכו של יצר רע, שרוצה להפיל אדם בעבודה זרה, מה הוא עושה? הוא אומר לך, היום תעשה כך, מחר תעשה כך, עד שהוא אומר לך, לך, ועבוד עבודה זרה. זאת אומרת, היום תעשה כך. אותו הכך, זה בעצם הנקודה של הרע שאתה מסכים לה. כן? אם אני אגיד לך לבוא ולשדוד יחד איתי מיליון שקל בסניף המרכזי פה ברחוב יפו, אתה לא תבוא איתי. אבל אם אני אומר לך להביא לי חתיכת נייר במשרד, קטן, אתה תביא לי, אבל אתה גזלן. לא ביקשת מהפקיד, סתם, עברת שם, לקחת. זאת אומרת, חתיכת הנייר הזו, לא אתה, חס שלום. ואני אומר, אפשרות. אני אדחה את השוד הגדול, אבל אני אגזול חתיכת נייר. עכשיו, מזה שאני גוזל חתיכת נייר, סוף סוף אני גם אגנוב את כספו של הזולת. זה הסיפור המפורסם על אותו בעל מוסר, אתם מכירים, נכון? מכירים את הסיפור המפורסם על בעל מוסר? שהיה איזה מקרה גניבה, כן, חוזר ונשנה באיזה ישיבה. ולא ידעו מי הגנב. היו פתוחים כמובן שלא ייתכן שבישיבת מוסר יהיה גנב. אז כמובן, תרפו מיד הלכו בכיוון שאולי הגנב הוא בחוץ. כן? גנב בחוץ, מנסו לעקוב, נכנס, מי יוצא כמו שמנסים לעשות אצלנו פה, כן? צריך לשאול את האנשים שנכנסים, מי אתה, לאן אתה הולך, כן, וכו'. לא מצאו. בסוף, עלתה הנחה שאולי הגנב, לא פחות ולא יותר, הוא מתלמידי הישיבה. שם ישמור. שם ישמור. מה עשה ראש הישיבה? שלח חכם כחוכמת שלמה. הוא היה עוקב אחרי התנהגות התלמידים. לראות איפה אולי באות לידי ביטוי אצלם נקודות גזל לא מורגשות. אז הוא ראה את אחד התלמידים, שאחרי שהוא נוטל את הידיים לארוחה, הוא מנגב את הידיים במגבת של חברו. היו להם כל אחד מגבת, היה מביא מהבית, מגבת, כן? מהבית, כל אחד היה לו מגבת תלויה, כמו בגן ילדים, כל אחד שם, כל הגלד שם את התיק שלו על הכל הפלוסי. הוא ראה אותו מנגב את הידיים במגבת של חברו. תפס ואמר לו, אתה הגזלן. כך אומר לו.
שפע שלמה.
אתה הגזלן. הוא הוריד את הראש, והודה. מי שמנגב את הידיים במגבת של חברו, סופו שיגזול את ממון חברו. זה דבר מדהים. כבריח המבריח מקצה לקצה. ממש. זה מתחיל בזה, וזה נגמר בזה. מי ששופך את דמו של חברו, כן? במובנים הרוחניים של המילה, הלבנת פני הזולת ברבים וכן הלאה, סופו. עכשיו, אני לא אומר שהוא יפגע בחברו, אבל חיי חברו חשובים לא פחות. אתם מכירים את המצב שאנחנו רואים מריבות ברחוב? קורה לכם שאתם רואים מישהו מכה את חברו ברחוב ואנחנו מסתכלים? וואי, יש המכות, תראה איזה קטע. וואי, איזה מכות, תראה איזה בוקס מביא לו. וואו, איזה מכות. למה אנחנו נהנים מזה? זה ירידת ערך חיי הזולת. איך אפשר להנות מאדם שמרים יד על חברו? כן?
מתאמים
את הרב. מה?
מתאמים
את הרב. אני שמעתי בשנה שעברה, יש מישהו יתערב, חס ושלום, תקעו בו איזה סכין. צריך מאוד להיזהר, צריך לראות. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. צריך להיזהר. זה בדיוק שצריך להתערב, אבל דרך ההתערבות צריך לשקול. אבל בכל אופן, להסתכל על המריבה וליהנות. כן? זה קשה. ליהנות, למחצה, לשליש ורביע. זה מורה על זילות, זילות, זילות בערך הידם. זה לא צריך להיות שאתה עצמך עושה לו את זה. אבל אתה יכול לראות אותה מוכה, וזב דם, ולהרגיש אקשן. להרגיש טוב עם זה. להרגיש כמו ברודאו. להרגיש ב... כן, ככה, קרב תרנגולים. זה לא סימן טוב. כן? אם אנחנו נקלעים למצב כזה, שבו אנחנו נהנים מריב שיש בין אנשים. עכשיו, זה לא חייב להיות מישהו שמכניס בוקס לחברו. זה יכול להיות אפילו בתוך החברה שבתוכה אנחנו נמצאים פה, בישיבה. לראות מצבים של דין ודברים בין אדם לחברו. לראות התנצחות ולענות. לראות התנצחות ולענות. כן? לראות אחד מפסיד. זה קרוי בלשון חזל, חזל, לשמוח לעידו של הזולת. כשאנחנו שמחים לעידו של הזולת, זו מנורה אדומה. זה לא טוב. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב טוב. ולשאול את עצמנו, מה קורה? איפה נקודת הכשל? איך זה יכול להיות שאני נהנה מהעובדה שחברי עכשיו סובל? כן? שחברי אומר איזה משהו לא נכון בשיעור. הוא נכשל בסברתו. לעיני כל הכיתה, 50 תלמידים, הוא אמר הבל, הוא אמר דבר שטות. ואני די נהנה מזה. די נהנה מהעובדה שיש יותר גרועים ממני. מה הוא חושב? יש יותר גרועים ממני. אפשר להיבנות מחורבן משהו אחר. זה לא טוב. אני מדבר על מודעות. לא נורא, נכשלנו, זה אין בעיה, אנחנו נכשלים, כל אדם נכשל. אבל המודעות, המודעות שמשהו לא טוב כאן קורה, לא טוב כאן קורה. משהו בתוכי לא הולך כסדרו. כן? לרדת לעומק הנפש, להגדיר את הבעיה הזו, להתחיל לעבוד עליה. כן. יש עוד שאלות בעניין? חשוב מאוד השאלות האלה, כן. כן. אדם מטבעו לא אוהב שמוכיחים אותו, כן?
עכשיו איך, אבל על מנת נגיד לצורת הדוגמה עם האמא, על מנת שאם היית אומר שהיא יכולה לקלוט מתוך ספרים או מתוך זה, אבל כבר עשתה איזשהו תהליך פנימי, כבר הגיעה למצב שהיא מוכנה לקבל איזושהי עזרה או תוכחה.
כן.
זה תהליך פנימי או שזה משהו שהוא צריך לעבור איזשהו תהליך, מה מוביל אותה לעבור את התהליך הזה?
כתוב שלעתיד לבוא ונשגב השם לבדו. מה זאת אומרת נשגב השם לבדו? מה, עליי שום דבר לא יהיה חוץ מקדוש ברוך הוא? לא, ודאי שיהיה. רק לא יהיה, לא יהיה בשום פנים ואופן, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, לא תהיה שום, או לא יהיה שום עונג, שהוא נפרד מהשם יתברך. כשאנחנו נאכל ונשתה ונעשה כל דבר ודבר, העונג של האכילה זה יהיה בבחינת מוצא פי השם. לעת עתה אנחנו נהננים מהעונג המנותק של האכילה. מהעונג המנותק. זאת אומרת, העונג הוא נתפס בינינו כדבר חושי לחלוטין. לעתיד לבוא לא יהיה מצב כזה. ונשגב השם לבדו. אנחנו נרגיש את השם יתברך ואת רצונו בתוך כל פעולה ופעולה. טוב, זה נשמע באמת איזה יסוד אמוני כזה, שלא שייך כל כך למה שכביכול שאלת. אני רוצה לקשר את זה לכאן. כי למרבה הפלא, זה מה שייך לכאן. כל עוד לא נשגב השם לבדו, כל עוד לא נשגב השם לבדו, אנחנו עשויים להפיק תענוג, עונג, גם מדברים שליליים. האישה הזאתי, דיברנו זה מקודם, אמרנו, היא מצטה את העונג השקרי שבכעס. היא מצטה את העונג השקרי שבשיפוטיות של הזולת. עכשיו, יש מקום, לא הייתי אומר לכעס, אבל יש מקום להגיד לילד משהו. אבל לא בצורה שהיא עושה. זאת אומרת, צריך להכניס את רצון השם פה. הוא לא נשגב לבדו עדיין בתוך הפעולה שהיא עושה. עדיין העונג שלה או הביטוי של הכעס הוא מנותק משורשו. במהלך היסורים שאנחנו סובלים, אנחנו מזכחים את העונג. אנחנו מתחילים להבין שלמעשה העונג הזה מנותק. דוגמה, אני מסתכל מהקומה החמישית ורואה שמישהו חונה לי בחנייה. עוד מעט אשתי צריכה להגיע מעבודה, היא צריכה לחפש חניה בכל השכונה. אתם יודעים מה זה לחפש שכונה חניה בשכונת בבלי שם תל אביב. כן, לא משנה, נגיד, דוגמה. ואני רואה את אשתי מתקרבת עם הרכב, וכמובן, היא מסתכלת החניה התפוסה, ולא מוצאת מקום. וצופרים לה מאחור, והיא נוסעת, זה הסיבוב הראשון שהיא עושה סביב הבלוק, ועוד סיבוב סביב הבלוק, ועוד סביב... הטלפון כבר מתקשר, מצלצל, פלאפון שלי. נתן, יש פה איזה... שחנה... כן, אני אקרא לו את הצורה, אני עושה לו כך בכך, אני... זאת אומרת, אני צודק. יש נקודת צדק בתגובה שלי. הוא לקח לי את המקום, הוא סיבך את אשתי בחיפוש חניה, היא כבר 20 דקות מסתובבת. מה הוא עשה? יש מידה של צדק בטרוניה שלי, בקפידה שלי, אבל אני לא יודע לבטא את העונג הזה. יש עונג בזה, למה? כי זה דרכי תיקון. זאת אומרת, להוכיח את החונה שלא כהלכה, זה דרך של תיקון. לכן יש בזה עונג. אבל זה לא עונג קשר. באופן שאני מבטא אותו, הוא לא עונג קשר. למה? למה? כיוון שהוא מתבטא לא על פי דרך המוסר ודרך התורה. יצר רע משתמש בנטייה הנפשית הזו, של התוכחה, של הכעס, של הביקורת, מתלבש עליו ולוקח אותו לצרכיו. עכשיו, כאשר אני משתמש בצורה לא נכונה, כאשר אני אוכל יתר על המידה את ה-E-E-E-E-E, כל חומרי צבע אלו, והמינון הוא מופרז, יחד עם העונג הולך ומתפתח גועל פנימי, נגע. וזה בעצמו מברר לי שהעונג לא היה קשר. ואז אני ניגש... לפתח עונג מזוכח יותר. עכשיו אני אגיד לו, לזה שבחניה, סליחה אדוני, אתה חונה בחניה שלי. אני לא יטיל עליו בשקי מטבח, אני לא אקלל את אבי אבות אבותיו בסוף כל הדורות, לא. אני אגיד, סליחה אדוני, אני קצת מקפיד יותר מדי, זה נכון, הטון הוא לא תקין עדיין, אבל הזדקחתי. אני משתמש כרגע בנטייה נפשית, כוח חיים שנקרא תוכחה, ביקורת, קריאה לסדר, אני משתמש בו בצורה יותר טובה. הגועל יהיה פחות גדול. פחות גדול. אגב, אם אני בחברה שאנשים עדיין מטילים סכינים על מי שמחנה להם בחנייה, אני יכול להרגיש טוב. זה נקרא ראש לשועלים. אם אני לא אתחכך, אגב, אם אני מזכך את צורת התגובה שלי, ועכשיו כבר אפשר לומר שזה כבר לא כל כך רע, זה עדיין לא תקין. זה יכול להימשך במשך שנים, עד שאני אגיע למדרגה החדשה. כאשר לא תהיה במחיצתו של אברהם, אז הוא ירגיש שהמדרגה שהוא קנה היא כאפס וכעין, לעומת, כן? המדרגה של אברהם. אבל אם הוא לא ייחשף לחברה שתציג לפניו אמות מידה מוסריות מזוכחות יותר, עד שהוא לא יראה, כמעט כל שיעור ברוך השם יצא מזכיר את הרב, את רבנו, הרב ביגון, עד שהוא לא יראה את הרב ביגון פונה אל החונה. ואומר לו, יהודי יקר, יש בעיות של חנייה כאן בשכונה, באמת, זה נכון. כן, זה המקום, זה המקום של המשפחה כבר עומד, אתה יכול לחנות, אבל פעם באה... כן, לא, אפילו אני לא יכול להציג אחריו ויגיד את זה. אל תעשו לי טובה. תעשו לי טובה. תמחיקו, תמחיקו.
תתן לו את החנייה שלו.
תתן לו את החנייה שלו, כן, כן. תתן לו את החנייה שלו. יכול להיות. עד שלא נראה את ההתנהגות הזו, אנחנו לא נוכל להתעורר למדרגה חדשה. אבל אנחנו הולכים ומזכחים את רמות הביטוי הנפשיות שלנו, והעונג הולך ונעשה יותר ויותר קשה. עד נשגב השם לבדו. אז מסתבר שהאישה הזו, במקרה שלנו, כנראה כבר רבתה בסבעה, ומקיעה את הנשמה, כן? מהעונג הפסול של הכעס והקפדה על אל שלה. כן.
נכון, תמיד שיש בעיה, אז אומרים שהפתרון נמצא אצל האדם. הפתרון נמצא אצלו.
מה זה נמצא אצלו? מה זאת אומרת נמצא אצלו? תמיד שיש בעיה, אומרים שהפתרון נמצא אצל האדם. מה זאת אומרת?
אצלו. הוא יודע פחות או יותר מה לעשות, אבל זה מעורפל. הוא לא יודע איך להגדיר את הבעיה, אבל... הוא יודע פחות או יותר איך, מה הבעיה ואיך לגשת אליה.
כן.
סתם לי, מה אנשים שהולכים, סניח, לפסיכולוגים, וזה מה הם עושים הרי? כאילו, הם מחדדים, הם מנסים להגיע לבעיה ולפתרון, לפתרון אצלו.
כן.
עכשיו, במצב כזה, יש, איך נניח אצל אותה אישה, איך אצל אותה אישה, איך...
יכולים להגיע, איך יכולים להגיע לפתרון בלי גורם חיצוני, כאילו בלמידה, איך יכולה להגיע לבעיה מכל הבלבול הזה? הבעיה שנמצאת והפתרון לבעיה.
אחד הדרכים הטובות ביותר זה מה שכתוב בפסוק, דאגה בלב איש ישיחנה. יש ישיחנה מדעתו, ויש ישיחנה לאחרים. ישיחנה לאחרים, כלומר, הוא ימסור את המצב הגולמי הנפשי שלו למישהו אחר, והמישהו אחר יעלה את המצב הגולמי לרמת הדעת. סיפרת לי, או סיפרת לי, שכך וכך היה עם הילד שלך, וכך וכך עשית. אני לוקח את האירוע הזה, ואני דן בו. רגע, הילד התנהג כך וכך. האם בדרך כלל הוא ילד רע? הוא גם עושה דברים טובים. לא, הוא גם עושה דברים טובים. עכשיו, היא לא יכלה לשאול את עצמה את השאלה הזו, בסערת הנפש שלה. כי היא כל כולה מרותקת לרע שבו. אבל כאשר היא מגישה את זה לגורם נוסף, הגורם נוסף מתחיל להפך בסוגיה, ולראות שיש פה, להראות לה שיש פה פנים שונות. רגע, הוא עושה גם דברים טובים? אז אמרנו פעם שעברה, כן. הוא הוריד את האוכל. הוא הוריד את המים השירותים. הוא ויתר לטובת אחותו פעם אחת. הוא בירך לפני המזון ואחרי המזון. הוא הלך לישון בזמן. חמישה דברים טובים ענית. עכשיו אני שואל אותך, האם באמת בעינייך עכשיו הוא כל כך רע כפי שאת מרגישה? לא. זה מורכב. את מוכנה עכשיו להעיז ולשאול אם כן את השאלה, מדוע הוא עשה את הרע? האם בגלל שהוא ילד רע? הרי הוא גם עושה טוב. אז תחליטי, הוא טוב או רע? זה מעניין, רגע. למה הוא באמת עושה את הרע? הוא לא רוצה להיות רע. הוא באמת עושה גם מעשים טובים. הוא עושה אותם מכל הלב, בשמחה. אני מתחילה להבין את העניין. זאת אומרת, פה במקרה הזה אני מסרתי את הסוגיה הזו, כן? בעצם למישהו שהוא אובייקטיבי, והוא מסוגל להפך בפרטי הסוגיה, ולהעמיד אותי בפני שאלות ותשובות שחושפות לי יריעה רחבה מאוד של עובדות שלא שמתי לב אליהם בכלל. זה ישיחנה לאחרים. ויש ישיחנה מדעתו. ישיחנה מדעתו שאת אותו הדבר אני עושה. אבל לא בשעת מעשה. לא בשעה שאני שור מועד. אני צריך לחזור לתמותי. צריך לעבור שעה, שעתיים, שלוש. זאת אומרת, למשל, אני עכשיו נותן שיעור. אתם לא תאמינו, אבל אני יכול לגמור את השיעור הזה ולכת הביתה בלי לחשוב על מה שהיה פה. על החוויה הנפשית שעברתי. על הדינמיקה שהייתה פה. האם עמדתי בניסיון? אני יכול ללכת הביתה ולא לחשוב על זה בכלל. אבל אם אני אצא מפה, אני ארגע קצת, ואני אחשוב עם עצמי, רגע, מה חוויתי במהלך השיעור? האם זה חוויות שהן רצויות לי? האם זה חוויות שמעידות על חירות פנימית? שיעבוד ועבדות, לחץ, חרדה, חוסר שקט נפשי, פיזור דעת. זאת אומרת, אם אני אצא מהשיעור, ואת סך הכל של החוויה, אני אדון אותה בעמות מידה שכליות. התבוננות, זה חשבון נפש קוראים לזה. יש לי סיכוי לצאת עם תובנות פנטסטיות מהשיעור הזה. השיעור הבא יהיה הרבה יותר טוב. ההתנהלות שלי בשיעור הבא. שיכול להיות שאתם לא שמים לב, לדקויות. אבל זה עניין שלי. אני יודע מה אני מרגיש בפנים. לקחת את כל המסה של הרגשות האלו, של חוויה, ואני חווה פה משהו. אני לא נרדם בתוך כדי דיבור. אני חווה פה משהו. אני בסערה פנימית. לקחת זה כמובן מאליו, ולחשוב שלא צריך לדבר על הדבר הזה ביני לבין עצמי, זו טעות. קורה פה משהו, יש פה תנועה נפשית, יש פה חוויה, יש פה פעילות. אני צריך לשפוט. האם זה אופן הפעילות שאני רוצה בשעה שאני מעביר שיעור? האם זה הרגשות שאני רוצה להרגיש במהלך השיעור? אולי אני רוצה להיות יותר נינוח. יותר נינוח, יותר רגוע, כמו שאמרתי מקודם. והערתי על עצמי במהלך השיעור. שאני צריך להירגע. עכשיו, זה לא חטטנות, צריך להבין. זה לא חטטנות. עכשיו, זה הרעיון. דאגה בלב איש. דאגה, פירוש דבר, מצב נפשי לא פתור. מצב נפשי בעייתי. מצב נפשי לא רצוי, כמו האישה הזו. זה הדאגה שלה עכשיו. הדאגה שלה זה מערכת היחסים שלה עם בנה. ישיחנה, או לאחרים, או מדעתו. מה שנקרא, מבין מדעתו. ולפי העניין, לפי הזמן, לפי המצב האישי שלי, ככה אני צריך להחליט, האם אני מתחיל מהלך של חשיבה עצמית, מבין מדעתו, או שאני מפנה את הסוגיה הזו למבין הדבר. מה שקרוי, עשה לך רב להסתלק מן הספק. וזה מרתק. זה פנטסטי, זה מרתק הדבר הזה. מי שזוכה להוציא את התובנות מתוך מצבים, הוא מרגיש חירותניק. הדימוי העצמי הרוחני שלו גובר. כי הדימוי העצמי שלנו בנוי על היכולת להכיר את האמת בתוך מצבי החיים. זה פשוט לא יאמן איזו זקיפות קומה שהאדם קונה לו. ולו, בהשגת תובנה אחת שצומחת מתוך מצבי משבר של דאגה בלב איש, ישיחנה מדעתו, או לאחרים. לא משנה. היכולת לתקן, לשדרג, לשפר מצב, זה החירות של האדם. יכולת להתקדם. לעומת זה, התבוסתנות, הרביצה בתוך מצב אחד קיים, היא משפילה את האדם. היא עושה אותו לנטול חירות, לעבדותי. וכל מצב הרוח שלו הולך בהתאם לזה. כן, תמר. הרב
אמר איזושהי הרבה, כאילו אתה יודע, הרבה פעמים גם מתאים לחשוב, כאילו, משולם, כשאני ניסה לפעמים לחשוב על זה. חתדנות פנימית, כאילו, זה מה שאתה רשאל אותי, כל המהלך הזה של המהלך הנפשי שאנחנו עושים פה, כאילו, מהלך כזה, תמיד כאילו, להיכנס לעוד פעם לנפש, ועוד פעם, לחיות מחוויה, במקום לחיות את החיים, אנחנו, אדם פתאום, כל איזה כמה שעות, הוא צריך לעשות איזשהו, כי אדם, כאילו, חיים מובילים אותו בתוך איזשהו רצף של חוויות. אז הוא חוזר אחורה, ותמיד כאילו לחוות את החוויה מחדש, ומאת... אני לא ממש לא צריך לעשות את זה, והם כאילו, העמדה הנפשית הזאת היא מאוד כאילו, נכון. אתה חתדרות גם איתך.
נכון, נכון. אני לגמרי מבין אותך. ההערה הזו היא כל כך מתבקשת, כן? כל כך מתבקש בפרט שאנחנו מדגישים פה את, את הפן הכירורגי הזה. זה אי אפשר להימנע מהתחושה הזו, שהשאלה באה בעקבותיה. אני רוצה פה לומר, אני גם אחזור על השאלה, כי האמת היא, תמר שואל בצדק. תשמע, כל הסגנון, כל המודעות עצמית, זה, כל הניסיון הזה לחסל את קיני המחבלים, לחקור ולחתור ולחפור, תשמע, בוא'נה, עייפנו, תן לחיות. כל הזמן אתה מעמיד שופטים, לא אתה, אז מה, אז בוא, זה, זה... ספרו למוסר, אולי, רבי גלי, הרושם הזה, כן? כל מה מעמידים איזה שופטים ושוטרים מול כוחות החיים, זה, אנחנו חיים, כאן זה חיים, תוכחה זה חיים, תן לשטוף, תן לקנה, תן, עזוב, תן להתגאות, תן, זה חיים, זה כוחות חיים, זה אנחנו חיים, זה, שמע, אנחנו לא נמצאים פה עכשיו בעידן הקרח, אנחנו רוצים לחיות. זה מאוד אמיתי, מאוד אמיתי. רק... מה שאנחנו צריכים... כן, בבקשה.
זה ממש של הכעס והגינה, אני מזכיר שזה דוגמאות שאדם פתאום, הוא לבד הוא חווה את ה... זה משאיר לו איזשהו הרגשה רעה בנפש, וזה לבד יגרום לו להצפה, כמו שאמרנו. אבל אם הוא עכשיו אביא דוגמה, שסתם הרב הביא לי עכשיו שיעור. עכשיו, כל פעם שעכשיו אני מתור רב, להעביר שיעור ולחפור בנפש, אם הייתי בדגויות של עדינות או של שלוות נפש מספיקה, כדי להביא את השיעור, זה
התקרמת
לך
את התנות
פנימית.
טוב
כשאדם
מגיע
איזשהו טראומטיות של כאילו
מתי שהוא כועס. אני מבין. אני חוזר לשאלה, כי לא שומעים את זה באינטרנט. כך ביקשו מאיתנו. אז אתה אומר, איתמר, טוב, אני מוכן לסלוח לך על מה שאתה אומר, על הכעס ועל הגאווה, ודאי שצריכים לעמוד בדרכם. זה איזה מידות רעות ומקולקלות. אני מדבר איתך, ככה אתה אומר, על מה שאמרת, מה שאני אמרתי לפני כרבע שעה. איך אמרתי, אני צריך, עכשיו, אני יוצא מהשיעור, אני צריך לבדוק את עצמי, מה היו התחושות שלי. ברוך השם, סך הכל הייתי נחמד בשיעור. מה אתה רוצה מעצמך? אני רוצה להגיד לך, כן? אני אגיד שני דברים. א', איזה משקל יש לדקויות האלו מבחינת התחושה הפנימית שלי? איך אמרתי מקודם? לרצוח זה לאו דווקא עם סכין. זה גם לעשות עם האף ככה. גם זה לרצוח את הזולת. כן? לעקם אף על התנהגות של מישהו. בתוכי, הדקויות האלו נתפסות ומורגשות בעיניי כאילו אני עבד, אם אני לא עובד על הדקויות האלו. זה קודם כל. זה לא דבר קטן בכלל בעיניי. זה לא דבר קטן. הדקויות האלו בכוונה זה דבר שהוא חוט השערה בין עצבות ושמחה. עכשיו, כמובן זה רק מחמיר את השאלה שלך, כן? כאילו, מחמיר את השאלה. לכן באתי להגיד את הדבר הבא. זה שאני מתעסק, או כל אחד מאיתנו מתעסק עם הדקויות האלו, זה בגלל, או זה כמו שצייר אומן מתעסק עם משיכות דקות של, של מכחול. עכשיו, אתה יכול לעבור ולומר, די עם החטטנות הזו. אבל אצלו זה נובע מאיפה? מכוח היצירה. מה שנקרא דקדוקי עניות באלף. זה דקדוקים של העני הפנימי שלו. אתה מי יודע לי דמר? זה חשוב מאוד להדגיש את זה. אם תפסנו את הנקודה הזו, תפסנו הכל. עכשיו, אני לא אומר שאין אנשים שאצלם זה דקדוקי עניות. שזה התעסקות כל הזמן עם הרע. אני לא אומר. וזה לא נובע מתשובה מאהבה. זה לא נובע מכוח היצירה הבסיסי. הם יותר, יותר מדי כבר מתעסקים עם הרע. כן? כל אשר יפנה ירשיע, לעומת דוד, בכל דרכה משכיל. שנקודת המוצא היא הטוב הפנימי. והטוב הפנימי המפלס דרכו, הוא עושה את חשבון הנפש. זה אני רוצה להדגיש. אני רוצה להאמין, או לפחות אני מחנך את עצמי, וכל אחד מאיתנו צריך לעשות את זה. כן? שכל הדקדקנות הזו, זה תהיה דקדוקי עניות באלף. טוב פנימי רוצה להופיע. ובדרכו, הוא מחסל את קיני ההתנגדות. ובתואר החיצוני, בתיאור החיצוני, זה נראה כמו דקדוקים, זה נכון. אנחנו מדברים על זה, והנה פה, והנה שם. אבל סוף סוף זה מהלך יצירתי מופלא. וכמובן, פה אני רוצה לתת טעם לשבח לדבריך. צריך להיזהר שבמהלך דקדוקי היצירה האלו, לא ניקלע לביקורת לשם ביקורת על עצמנו. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. אלו דברים שקורים בעיקר כאשר אדם נקלע למצבי יראה, יראת העונש. היראות הנמוכות והנפולות הן מולידות את החטטנות ואת הביקורת הקטלנית. אבל כשאתה בא מנקודת הכרת הטוב ואהבת הטוב, ומשם אתה מפלס דרך, כל ההתעסקות עם הרע הוא עולה באחד ומאה. הוא מתבטל ומתמתק בשורשו. ששורש הביקורת זה אהבת הטוב, אז הוא מתמתק בשורשו. זה מה שרציתי להדגיש. הלוואי שנזכה להיות נאה דורש נאה מקיים. אבל אם אתה שואל אותי, זה אני שואף. אני לא תמיד מצליח, אבל זה אני שואף. לכן גם קל לי להשיב לך על זה. לא הייתי צריך לחפש, לא הייתי צריך לחכות הרבה זמן כדי להשיב לך תשובה. כי את החשבון הזה, מה שאמרתי לך כרגע, אני חושב עליו כמה פעמים ביום, בשעה שאני מתעסק בביקורת עצמית. ואם אני מבקר את עצמי ולא מחייך לאנשים, סימן שנפלתי. כלומר, כל ביקורת שגורמת לך להיות מכונס, מחוץ, ממוחזב מעצמך, וגורם לך לא לחייך לאנשים, לא להיות ידידותי, סימן שאתה בבעיה. זה הסוג שעליו אתה מדבר. אתה מעכב את כוחות החיים. אתה פוגע בהם.
אני מבין כאילו מה שאמרתי, כאילו, גם יכול להיות שאתה להתקשב את זה, הבנתי כאילו את
הנקודה. תקשה עליי, זה בסדר.
הדוגמה של ההצייר...
זה בסדר, זה עוזר להיברר, כן.
טוב, אבל... סתם, אני אשתף בהרגשה שאני מגיש, כאילו. כשאני אמצא לעצמי את, נגיד, את הצורה האידיאלית שהרב מתאר פה כמהלך נפש רצוי יומיומי, זה מחדיר לי בנפש שהוא פחד כזה. כאילו פחד כזה לעמוד כל הזמן במעמד המקני. אני לא אומר ש... כי כן, אתה כן יכול להגיע לגעת במהלך הזה שאתה נבר עליו, ובפעמים שאתה נוגע בו אתה מרגיש קצת, אני אגיד את זה בצורה בוטה, קצת חולה נפש כזה. שאתה יודע, זה אובססיביות כזאת, שאני אומר אובססיביות, אני יודע שהרב צייר את זה כיצירת אומנות. אז סוף סוף העמדה נחשית שכל הזמן אדם כאילו מסתכל ועושה דקדוקים, אין איזה דקדוקי עניות עם א', עדיין, לא יודע, אצלי בנפש, לא יודע, זה משאיר איזשהו פחד מהעמדה הנחשית המתמידה הזאת, כי כל היום...
אבל לא אמרתי כל היום.
חמש פעמים ביום.
לא אמרתי חמש פעמים ביום. פעם אחת אפילו אמרתי לאנשים פה, פעם ביום.
אתה מעביר ארבע
שעות
ביום.
מה? אתה משהו בכך. אתה
משהו
בכך. אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר שזה הרופאים, לפחות הרופאים ביום. ככה אתה אומר.
סתם, נצא לזה מה, איך בכלל יצא לזה?
הרבה, אתה לא יודע למה זה נובע מפני דיון, כי...
כן.
כן,
כן. לא, אבל הייתי מאוד שמח אם איתמר לא היה מרגיש איום כאשר הוא בא לעסוק בחשבון נפש. תראה, אין מנוס בחשבון נפש. אני אגיד לך גם למה. כרי כתוב מפורש, שבע יפול צדיק וכאן, ללמדך, שגם צדיק הוא חייב לעשות חשבון נפש, שהוא נופל שבע פעמים. זאת אומרת, אין מנוס בחשבון נפש. חשבון הנפש, מתי הוא קיים? שאתה נופל. עכשיו, לא יצויר, לא יצויר שכוח הטוב שבנו היה יכול להתגלות מבלי טעות אחת, כמו שאני תמיד רגיל להגיד. אם היינו יכולים לנסוע מירושלים ותל אביב בלי ברקס אחד, לא היינו צריכים חשבון הנפש בכלל. אבל הבעיה היא שהטוב שבנו לא יכול להתגלות מבלי נפילה. ואם יש נפילה, חייבים לזהות אותה. זה חשבון הנפש.
אתה לוקח את זה להפחד מחשבון הנפש מצד הגילוי הרע שלי. כאילו, אני לא מדבר מצד זה. פתאום גיליתי שיש לי איזה נקודת אור, אני פוחד לעשות חשבון נפש. אני מדבר מהעמדה הנפשית שאתה... במחלת נפש כזאת, כל הזמן, אתה כאילו... אני פה, אני שם, אני... רגע, מה קורה? זה כאילו, זה סוג שגם... אני בעצבות, אני לא בעצבות, אני בשמחה, לא בשמחה.
אבל בכל דבר קיים סכנה. אז הבחירה היא בידך, זה לכן אמרתי. למה אמרתי לסגל לעצמנו את החשיבה היצירתית? מה? מה?
אולי התשובה השנייה של שיחל מדעתו היא תשובה לא נכונה. כאילו לפעמים אדם לא צריך...
יש מצבים שאדם צריך לשיחל מדעתו, זה נכון? לא דיברנו על זה, נכון? לא רוצה להיכנס לנושא הזה כרגע. אין פשוט כל כך זמן. אבל יש מצב שגם ישיחל מדעתו כפשוטו, שיתעלם לחלוטין. יש מצבים גם כאלה. כרגע זה לא הזמן לטפל בעניין. עוד נשוב, עוד נשוב לגוש כתיף. עוד נשוב לגוש כתיף. כרגע. כי עכשיו אנחנו רק נעשה ככה גוש כתיף, גוש כתיף, אנחנו נגיע לדיכאון. אנחנו כרגע נניח לדבר הזה, אנחנו נעבוד על חזיתות אחרות, סוף סוף נחזור גם לשם. יש מצבים גם כאלו. אבל גם השחת הדעת לחלוטין, היא לא ויתור על המקום הקולקל. זה ניסיון להגיע למקום הקולקל ממקום אחר. מקום של המתנה, מקום של הסתכלות מרחוק, ואחרי זה... לחזור. ועלו מושיעים בהר ציון, את נהלה לאיתי לרגל המלאכה. אתה חושב שיעקב יוותר לעשיו? אתה יודע איזה חשבון שיש לנו עם עשיו? את נהלה לאיתי. אבל ההתנהלות היא לאר עשיו. ועלו מושיעים בהר ציון. לאט לאט. אז גם השחת הדעת היא לא אדישות, היא לא הזנחה. היא שינוי טקטיקה. זה בסדר, הבחירה היא בידינו, איתמר. נכון. אנחנו חייבים, נכון שיש דוגמאות, כן? יש דוגמאות אולי לחשבון נפש, שבאמת לא עושה לנו חשק להיות חלק מהחבורה הזו שעוסקים בחשבון נפש. כן? נראה לנו יותר נחמד הזורמים, הספונטניים, אף על פי שזרימת סוסים זרימתם, אבל משהו בנו יותר נמשך לזה, כי כשמסתכלים על החסידים השוטים, אז כבר רוצים להיות זורמים שוטים. כן? אני מבין את זה, כן? אבל בוא, אנחנו ברוך השם בית מדרש מתאים כדי, כן, להתמודד עם הסוגיה של חשבון נפש בדרך יצירתית, שתשובה מהווה, תורת ארץ ישראל, בעזרת השם, כן. בבקשה.
האם יש תגובה מלאכותית בעצם לכל המגיעים גוי, או דברים שהצטברו בעצם, איזה נכון להגיד בצורה מלאכותית, שבסך הכל אני הגעתי לתובנה פנימית, שאני ניגע על מאיזשהו משהו שהצטבר אצלי, בא לאותה סיטואציה, אני מגיב וכופה את עצמי להגיב בצורה מלאכותית וכנסה שכאילו בפנים אני מרגיש אותו דבר ובחוץ אני משחק אותה מה שנקרא האם זה נכון ככה להגיב לתופעה כמו שיש?
טוב, אתה יודע כמוני ודאי את הכלל הגדול של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? אבל המסיעת ישרים דייק ואמר המסיעת ישרים, כן? איך המסיעת ישרים אמר? כן, זאת אומרת, יעשה תנועה חיצונית, אבל ברצון. תנועה חיצונית ברצון. קרי, התנועה בעיקרה היא חיצונית, אבל היא מיילדת רצון. אני באמת רוצה להשתחרר, אבל הרצון הזה הוא כבול, אני מבקש מתנועה חיצונית לחזק את הרצון. אבל אם אין בי רצון פנימי, באמת להשתחרר מהמצב, אני רק מעמיד פנים, זה לא יועיל כלום. זה נקרא צבועים. כן, כמו שאומרים מסיעת ישרים, שהצבועים הם הגרועים שבבני האדם. אתה מבין? אבל לכן תמיד צריך להבטיח שהפעולה החיצונית היא באה לגבות איזשהו רצון, ולו רצון כמוס, ולו זרע קטן של רצון לשנות. אני יודע שההתנהגות שלי לא חיובית. אין לי כוח להיגאל ממנה, מכוח הרצון בלבד, לכן אני אעשה פעולה חיצונית שתעורר את הרצון. זה בסדר גמור. למרות שאתה מרגיש שיש פער בין הפעולה החיצונית שמציגה אותך באדרת שיער למען כחש, אבל זה לא אדרת שיער למען כחש, זה אדרת שיער. אני מציג את עצמי כמישהו שנגעל, ויש בי הסכמה כמוסה לגועל הזה. ההסכמה היא כמוסה עדיין, היא מאוד חלשה, אבל הפעולה החיצונית תיתן לה ביטוי. זו צריכה להיות הציפייה שלי, והתפילה שלי, שאחרי המעשים אכן יימשכו על בבות. אם זה בקונטקסט כזה, אם זה ביחס כזה, באיזון כזה, זה בסדר גמור, אל תחשוש בכלל. זה בסדר. כן, יש עוד שאלה? כן, אשר.
זה נכון הרב להגיד שכאילו כשאני תהיה עד אותה לבדיקה עצמית או כל כך לחטטנות ולחטטנות,
ופונקציה, אבל גם הרבה של מבנה אישיות או של רגישות פנימית, יש גם שאת הבדיקה עצמית עושה לעתים יותר רחוקות.
לעתים יותר רחוקות. אתה אומר שכל העניין של הביקורת העצמית, זה בכלל תלוי באופיו של אדם. ומיד סייגת ואמרת, כמובן, כל אחד שייך לבדיקה עצמית. אין אדם שפטור מבדיקה עצמית. איך אמר לי מישהו? אני לא דתי באופי שלי. מה זה לא דתי באופי שלך? אתה לא צריך... מישהו שאל אותך בכלל אם אתה דתי, אולי יש לך נשמה נקודה? לא דתי באופי שלי. יש אנשים שהם דתיים באופייה. צחיק. אז אתה אומר מיד, כמובן, אין אדם שלא שייך חשבון נפש. אתה אומר שיש אופיים בחשבון נפש. הרי גם רבינו עושה חשבון נפש. הרב, ודאי שהוא עושה חשבון נפש. אבל אנחנו לא מרגישים, הוא רולס רויס. המנוע לא, שהוא נוסע, לא צריך, זה מכונית נוסעת, תשמעו את הקול שלה. המכונית הזו נראית כמו עומדת, אבל היא נוסעת. יש גלגלי שיניים שזזים בפנים, יש תהליכים, יש דינמיקה, יש פעילות, וזה שקט, זה רוגע. אבל הוא לא עושה חשבון נפש פחות. אבל הניתוח הוא יותר נקי. יש ניתוח עם הרבה דם ואיברים פזורים בכל עבר, אבל סוף סוף, האדם עוברים. יש אדם שהניתוח שלו, כן, הרבה יותר עדים. מה? זה התשובה, כן. אנחנו שואפים באמת להגיע למצב של ניתוחים סטרילים לחלוטין, כן, בלי שום פגיעה ברקמה חיה. וזה אנחנו שואפים. זה מאוד מאוד קשה. יש תביעה כזו, והתביעה הזו היא זו שמחוללת את השאלות שאתה שואל, ואתה לא יחידי ששואל, גם אני שואל את השאלה הזו. גם אני שואל את השאלה. אבל אנחנו שואפים להגיע למצב של ניתוחים באפס סיכון. במה תלויה רמת הניתוח? במה תלויה רמת הניתוח שלך? במדרגת אהבת הטוב. או מה שאנחנו קוראים תשובה מאהבה. תשובה מהיראה, מחוללת סגנונות של חשבון נפש, נוקבים, חטטנים ופוצעים יותר. ותשובה מאהבה, אחרי שאתה קם מהמיטה, לא רואים כלום. לא פצע, לא צלקת. טיפת דם כחרדל, לא רואים כלום. לא יודעים. לא ידע בשוכבו ובקומו. עד כדי כך. זו מדרגה מאוד גבוהה. זו מדרגה מאוד גבוהה. שרינו, שזכינו, ברוך השם, לשמוע מלקחו, כן, של הכהן הגדול, הרב קוק, ברוך השם, שכל מי שעסוק ועסק בתורתו, אין שום ספק שהוא יהיה מהמנתחים הגדולים, ואין בית המדרש של משיח שיודעים להפוך מר למתוק, כן, ומתיקוד נדרת, ותענוג, באמת, גדול מאוד. ותענוג גדול מאוד, בלי ייסורים ובלי חטטנות, כן? ברוך השם. טוב, אנחנו נעצור כאן.